לקבל. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מונחים במשין לרנינג ו-AI.
אז ברוכים הבאים היום לפרק שבעצם אורי לא איתי, אבל מי שאיתי זה האחד והיחיד, מייק ארליקסון, סליחה, בוקר טוב מייק, מה שלומך?
בוקר טוב, תודה על ההזמנה, תמיד כיף להתארח אצלכם, ממש, אז מה שנקרא מצפה בקוצר רוח.
וכיף לארח אותך, אתה תמיד שופע בידע ובנושאים, וגם אם ככה, באמת בסוף עם הדיוק המתמטי שהוא בעיניי חשוב לו פחות, אז על מה אנחנו נדבר היום?
אוקיי, אז ננסה להיות מדויקים גם היום, פחות או יותר. עכשיו, היום אנחנו נדבר על מה שנקרא Self-Supervised Learning, והיום אנחנו נדבר על דברים מעניינים. היום השיחה שלנו לא תהיה מעורבת בפרטים מתמטיים קשים, כמו השיחה הקודמת, לא יהיה פולינומי לז'אנדר ודברים כאלו, נדבר על דברים טיפה יותר...
אתה מרגיע את המאזינים שאיבדנו, אתה אומר. כל אלה שאיבדנו, אז תחזרו.
נכון, בדיוק. אלו שאיבדנו תחזרו, אנחנו נדבר היום על דברים שהם יחסית מובנים בלי יותר מדי מתמטיקה, וכמו שתמיר אמר, אנחנו הולכים לדבר על Self-Supervised Learning. עכשיו, מה זה בעצם Self-Supervised Learning? למה זה טוב? הנושא הזה הוא הופך להיות מאוד פופולרי לפני כמה שנים, אני חושב בערך איזה לפני 6 שנים. אז מה בעצם Self-Supervised Learning עושה? מה זה המילה Self, אוקיי? עכשיו, לפני, אני לא יודע, בתחילת עידן של Deep Learning, רוב העבודה נעשתה במה שנקרא Supervised Learning. מה זה Supervised Learning? יש לנו דאטה שהוא מתויג, ואנחנו בעצם רוצים לבנות מודל, שהמטרה של המודל היא בעצם לקבל את הדאטה ולתת את התיוג. למשל, יש לנו את ה-ImageNet שכולנו מכירים, אז אנחנו מאמנים, אומנו מאות אם לא אלפי מודלים שהמטרה שלהם היא לקבל תמונה, להגיד לאיזה קטגוריה היא שייכת, יש שם איזה 1,000 קטגוריות, וככה בעצם זה היה בהתחלה, אוקיי? בהתחלה היו...
אגב, כן. אני תמיד נוהג להסביר שאני מלמד את זה, Supervised Learning זה כשיש לנו את הדאטה, השאלות ואת התשובות, ו-Unsupervised Learning שיש לנו את השאלות בלי התשובות.
נכון, אני קצת רוצה לדייק, יש קצת הבדל בין Unsupervised Learning ו-Self-Supervised Learning, כי פה אני יכול להיות לא 100% מדויק, אבל בעיניי, עוד פעם, אתם עכשיו תשאלו ChatGPT או Claude או משהו כזה, זה אולי יתנו לכם תשובה אחרת, מבחינתי, Self-Supervised Learning זה למידה של ייצוג הדאטה, ו-Unsupervised Learning, שזה גם על דאטה שהוא לא מתויג, זה משהו, זה דברים כמו קלאסטרינג, דברים מהסוג הזה. יכול להיות שאני לא מדייק פה, אבל לפחות אצלי, יש איזושהי הפרדה די ברורה, ש-Self-Supervised Learning זה למידת הייצוג, ו-Unsupervised Learning זה סוג של קלאסטרינג, לא יודע, לשים דברים דומים יחד. עוד פעם, הגבול הוא מטושטש, כי גם כשאני עושה קלאסטרינג, אני מכניס את זה דרך האנקודר, מקבל ייצוג, אבל עוד פעם, כאילו, בוא נפריד ובוא נקרא לזה Self-Supervised Learning. זה דרך אגב המושג על הדברים שאנחנו נדבר עליהם, בדרך כלל באים תחת הטאג של Self-Supervised Learning ולא Unsupervised Learning, אוקיי? עכשיו, אז מה בעצם הבעיה? אז למה אנחנו לא ממשיכים ללמוד בצורה Supervised? יש לזה כמה סיבות, אוקיי? וסיבה הראשונה, שלא תמיד יש לנו מספיק דאטה מתויג, אוקיי? פשוט, נכון, יש לנו את ImageNet עם מלא תמונות, וגם בדומיינים אחרים יש דאטה סטים מאוד גדולים, אבל יש דומיינים שהם יותר קטנים, שאין להם פשוט דאטה מתויג, פשוט
או אין, לא קיים. או אגב, יש, אבל זה נורא יקר. נגיד, נכון. אתה צריך להעסיק רופא מומחה בתעריף גבוה כדי שיעבור לך לצילומי רנטגן ויתייג לך אותם.
נכון. או למשל, יש תחומים שהדאטה הזה הוא קיים ולא פרופרייטרי, ואף אחד לא ייתן לך להשתמש בזה. יש מלא סיבות. ועוד סיבה, שהיא סיבה מאוד מעניינת. הרי בעצם מה המטרה ב-Supervised Learning. הרי המטרה ב-Supervised Learning זה לבנות מודל שעושה איזושהי פעולה. אבל תוך כדי שהמודל עושה איזושהי פעולה, למשל מזהה מה הקטגוריה שיש בתמונה, הוא לומד איזשהו ייצוג. נגיד סתם אני אומר, יש איזו שכבה לפני האחרונה, שאני מלביש עליה את הסופטמקס האחרון של כל הקטגוריות, ובשכבה האחרונה אני בעצם לומד ייצוג של דאטה, אוקיי? זאת אומרת, מה זה ייצוג של דאטה? זה בעצם וקטור של מספרים בצורה פשוטה, בגודל, לא יודע, 2,000, 4,000, 16,000, זה תלוי, זה יכול להיות בתמונות, זה יכול להיות בטקסט, זה יכול להיות בהרבה דברים. עכשיו, והסיבה השנייה, וזה מה שיאן ליקון מאוד, מאוד אוהב לדבר עליו, שבעצם אני באופן לא מפורש, גם ב-supervised learning, אני לומד ייצוג של דאטה, אבל הסיגנל שלי הוא סיגנל שהוא מאוד דליל יותר נכון. למה הוא מאוד דליל? כי נגיד ב-ImageNet יש לי את 1,000 קטגוריות, אז בעצם יש לי סיגנל של 10 ביט, נכון? זאת אומרת, אני עכשיו לומד ייצוג של הדאטה, אבל הסיגנל שאני מנסה להגיע אליו, שבעצם הסיגנל שיש לי זה בעצם 10 ביט, אוקיי? דרך אגב, הוא עושה, מה שנקרא, הוא מרחיק לקט והוא מדבר על נגיד reinforcement learning, למה בעצם אנחנו צריכים לעשות כל כך הרבה ניסויים, ביליונים של שעות של נהיגה בשביל שהמחשב ילמד לנהוג, כי הסיגנל שם הוא גם מאוד מאוד דליל. אנחנו כבני אדם, אנחנו יודעים שלא כדאי לנו להיכנס לסלע, אנחנו לא צריכים לעשות עכשיו מיליון ניסויים להיכנס לסלע והאוטו עם אח ואז המחשב ילמד משהו טוב. פה גם אותה בעיה, הסיגנל הוא דליל, אוקיי? זו אותה בעיה ב-reinforcement learning, בגלל זה אנחנו עדיין לא עם הרכבים האוטונומיים לצערי. אני מניח שנהיה, אבל בינתיים זה בעצם המחסום העיקרי. עכשיו, ומה קורה בעצם ב-self-supervised learning? ב-self-supervised learning הסיגנל הוא הרבה יותר עשיר, אוקיי? מה זה סיגנל הרבה יותר עשיר? למשל, זה נותן לנו בעצם, בואו נתחיל לדבר על שיטות שהם יותר ישנות של self-supervised learning, אוקיי? אין לנו דאטה מתויג, יש לנו רק תמונות, אין לנו תיוגים, אין לנו כלום. יש לנו סט מאוד מאוד גדול של תמונות, אוקיי? נגיד, או טקסט, או כל דבר. אז בעצם אנחנו בעצם ב-supervised learning, צריך לזכור שהמשימה שלנו זה לבנות ייצוג של דאטה, שהוא דאטה שלנו מאוד high-dimensional, נגיד יש לנו תמונה שלי, שהיא 2048, אנחנו רוצים לבנות ייצוג שהוא בגודל, סתם אני אומר, 2048, זאת אומרת לצמצם את הגודל של הייצוג פי כמה אלפים. עכשיו, איך אנחנו בעצם עושים את זה? וזה עיקרון שהוא תוקף בכל דומיין, אנחנו בונים משימה, אוקיי? ואנחנו בונים משימה על self-supervised, בעצם באופן שהוא self-supervised, שלא דורשת תיוגים, אוקיי? למשל, בתמונות אנחנו יכולים לעשות משהו, נגיד אחד הדברים שאני הכי אוהב, זה מאמר של 2016 נראה לי, אז אמרו, טוב, אנחנו עכשיו ניקח שתי תמונות, ואנחנו נסובב תמונה אחת, בצורה מסוימת, ואנחנו נלמד ייצוגים שעל סמך הייצוג הזה, אנחנו נוכל להגיד מה הזווית שהתמונה סובבה.
כן, זאת אומרת, אני ככה קצת אסכם את מה שאתה אומר, מה פה התגלגל לנו הרבה קדימה. אגב, כל הנושא הזה של, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שיש הרבה שמות לאותו דבר, אפשר להגיד self-supervised learning, אפשר להגיד representation, אפשר להגיד dimensionality reduction, זה הכל באיזשהו מובן איך אנחנו לוקחים פיסת דאטה ומצמצמים אותה, בצורה כזאת שנעיף את המידע המיותר ונשאר רק עם המידע האינפורמטיבי.
יש דקויות, יש כמעט אותו דבר, יש דקויות, כדי משנה לתרדה שלנו בדרך כלל משתמשים, אתה יודע, כל מיני שיטות כמו UMAP וטיסני בשביל לצייר את הדאטה, אז מדברים, כן, משתמשים בזה בשביל, לא יודע, להגיע לאיזושהי ויזואליזציה של דאטה, ופה זה לא קשור לויזואליזציה, אבל עוד פעם, זה דקויות, בגדול, אתה כמובן צודק.
נכון, ב-dimensionality reduction לא חייבים לצייר, אתה יודע, PCA, אתה לא חייב לצייר את זה.
ברור, ברור, בהרבה מקרים זה מגיע לזה, בהרבה מקרים זה מתגלגל לויזואליזציה כלשהי.
אוקיי, בסדר, אבל אנחנו מסכימים שהמטרה היא לצמצם את הדאטה, להעיף את המיותר ולהישאר עם המידע יותר אינפורמטיבי בשביל איזושהי משימה שאולי תהיה לנו או יש לנו, כשאין לנו דאטה מתויג, ואז אתה אומר, הרבה שיטות אומרות, בואו, בדרך כלל מייצרים פונקציית מחיר שאותה רוצים למקסם או למזער עם איזשהו ground truth, אבל אתה אומר, אין ground truth, בואו נייצר ground truth, אז הזכרת שיטה אחת בעולם התמונה, מסובבים את התמונה, אנחנו יודעים בכמה סובבנו, זה כאילו הלייבל המלאכותי שיצרנו, בוא נאמן מודל שישערך את הזווית סיבוב הזאת.
על סמך הייצוג של דאטה שנלמד, כי זה ייצוג דאטה חזק שהוא כנראה יהיה חזק, זה לא תפס בסופו של דבר, תפסו דברים אחרים, אבל זה עבד לא רע בזמן.
לא, אבל זה לא, הייתי אומר את זה אחרת, זה לא על סמך הייצוג, זה בוא נמצא ייצוג כזה, שבעזרתו קל, נכון, קל לנו לשעריך את הזווית, כן.
צודק, צודק, צודק. זה אחת השיטות הראשונות, זה אחת השיטות הראשונות. אוקיי, והיו עוד דברים, היו, לדעתי, הייתה איזו שיטה שבמקום לסובב תמונה, הזיזו אובייקטים בתמונה, ואז המטרה הייתה לבנות ייצוג, שעל סמך הייצוג הזה נוכל להגיד מה היה השיפט, לימין או לשמאל, כאילו, למעלה למטה, ימין או שמאלה. היו לא מעט שיטות, זה היה 2017, 2018, אולי 2015, יצאו מלא מאמרים.
אגב, סליחה שאני רגע לוקח אותך למקום אחר, האם אתה מסכים לטענה שגם Stable Diffusion עושה דבר דומה במובן הבא שהוא נותן, הוא שם רעש לבן והוא מאמן את המודל לשחזר את הרעש הלבן?
יש פה קצת בעייתיות, כי אנחנו פה מדברים, אם אנחנו מדברים פה על Dimensionality Reduction, כמו שאתה אומר, ולמידת ייצוג של דאטה, שהוא ייצוג של דאטה שהוא הרבה יותר לא dimensional, diffusion model הוא לא עובד ככה, diffusion model אתה מתחיל מרעש בגודל התמונה ואז אתה מתחיל לנקות את הרעש. אבל בגדול, אם אתה שואל אותי מה זה מזכיר diffusion model, לי זה הכי מזכיר normalized flow שאנחנו דיברנו באחד הפודקאסטים שלנו, שאני בעצם מחפש מיפוי שיהפוך התפלגות פשוטה, כמו גאוסית, כמו יוניפורמית, להתפלגות מאוד מאוד מורכבת של תמונות, או אולי וידאו, דברים כאלו. זה מצלצל לי יותר, יותר הגיוני, לפחות לי עוד פעם. אבל זה דיון חצי פילוסופי
כזה. אוקיי, בוא, בסדר, בוא נחזור. אז התחלת להגיד, היו את התקופה, נקרא לזה שהיה שערוך רוטיישן, ייצוג, שערוך רוטיישן, טרנסליישן, אוקיי.
עשרות מאמרים כאלה היו לדעתי, כל מיני דברים, אתה יודע, בוא נעשה ככה, ובוא ננסה על סמך הייצוג, להגיד שאיזושהי פעולה נעשתה, אוקיי? ואז, לא, ואז, האמת, השלב הבא של כל הסיפור הזה זה Contrastive Learning. Contrastive Learning, המאמר העיקרי, אני כל הזמן שוכח באיזה שנה זה יצא, או 2014, או 2015.
ה-CMCLR?
לא, 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 זה היה הרבה לפני, זה היה מאמר של אורד, של ההולנדיה, שהוא די מפורסם בתחום, הוא הוציא מלא מאמרים, לדעתי דרך אגב יש לו גם על Normalized Flows, אבל אל תתפוס את המילה, לא זוכר בדיוק. וב-2014, או ב-2015 הוציא איזשהו מאמר, אני בזמנו, אני זוכר שב-2017 התראיינתי לאיזשהו מקום, ונתנו לי את המאמר הזה להבין ולהציג וזה, ואז זה בעצם הייתה החשיפה הראשונה שלי לעולם של Contrastive Learning, כי לזה פשוט לא הכרתי. עכשיו, בעצם מה זה Contrastive Learning, אוקיי? מה זה מילה הזאת קונטרסט? מה ניגודי כאן? האמת שהעיקרון הוא מאוד מאוד פשוט, אוקיי? העיקרון הוא שאנחנו רוצים לבנות ייצוג שהפיסות דאטה שהן דומות יקבלו ייצוג קרוב. מה זה ייצוג קרוב? קרוב במרחב, הרי מה זה ייצוג? זה בסופו של וקטור, ייצוג זה מילה יפה לוקטור, אוקיי? אנשים לא אוהבים מילה וקטור, זה לא מגניב, אז אומרים ייצוג. אוקיי? אז בגדול מה זה ייצוג? זה בגדול וקטור. אפשר לקחת את הוקטור הזה, אתה יודע, לבנות ייצוג של תמונה פר פייג', אז כמה וקטורים בגדול אתה משתך את הדבר הזה, לא משנה איך תסובב את זה, זה וקטור, אבל בסדר, בוא נקרא לזה ייצוג. אז אתה רוצה לקבל ייצוג של תמונות דומות, אתה רוצה לקבל שהייצוג שלהם יהיה דומה. למשל, אם זו תמונה של, לא יודע, שני חתולים, אז הם צריכים להיות דומים, יחסית, עוד פעם. כמובן שיש צבע וזה, יש הבדלים, אבל בוא נגיד שזה צריך יותר דומה מאשר ייצוג של תמונה של חתול לתמונה של לוויתן, אוקיי? ובעצם על העיקרון הזה זה עובד. אני בעצם מאמן ייצוג כך שהייצוגים של דברים דומים, של פיסות דאטה דומות, קרובות אחת לשנייה, ופיסות דאטה לא דומות, רחוקות אחת מהשנייה. וככה אני מאמן את הייצוג הזה. ויצאו מלא, אני עכשיו אתעמק, אני אסביר מה היתרונות, מה החסרונות, אבל היו מאמרים מאוד מעניינים, כמו שאתה הזכרת, SimCLR, מוקו, והיה מלא מלא מאמרים, בוא נגיד ככה, לדעתי זה מאוד, שעשו כל מיני דברים בסגנון הזה, אוקיי? זאת אומרת, בחרו תמונות חיוביות, כאילו פיסות דאטה דומות, פיסות דאטה לא דומות, ועשו מה שאני תיארתי, כאילו ניסו לקרב את הייצוג של פיסות דאטה דומות ולהרחיק את הפיסות דאטה...
פיסות הכוונה ריבועים.
דוגמאות, בדיוק. זה יכול להיות פייצ'ים. דוגמאות, זה יכול להיות גם דוגמאות... בתמונות זה פייצ'ים, כן, בתמונות זה בדרך כלל פייצ'ים. או כמעט תמיד פאצ'ים. עכשיו, איך זה עבד בפועל? איך שזה עבד בפועל, לקחו פאצ' של אותה תמונה, של תמונה מסוימת, לקחו פאצ' אחר, אוקיי? ובנו מה שנקרא זוג QV, אוקיי? שזה זוג של פאצ'ים דומים או תמונות דומות, נקרא לזה, הם קוראים לזה QV. ואז עם זה, בנו לאותו פאצ' בנו, לקחו פאצ'ים מתמונות אקראיות מהדאטה סט, ובנו מה שנקרא זוגות שהם שליליים, שהם בעצם שייכות לתמונות לא קשורות, ואז אנחנו רוצים להרחיק את הייצוגים שלהם. ואז בנו פונקציית לוס כזאת, אנחנו לא ניכנס, אמרתי, לא ניכנס למתמטיקה, לא ניכנס למתמטיקה, יש שם אקספוננט, קוסן סימילריטי, לא ניכנס לזה, אבל בנו פונקציה כזאת שבעצם האובג'קטיב שלה היה לקרב ייצוגים של, 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 ייצוגים של הזוג החיובי ולהרחיק את הייצוגים של הזוגות החיוביים מהפיסות דאטה, מהפאצ'ים של התמונות הלא קשורות.
אתה אומר, אם אני רגע מסכם, אתה אומר פאצ'ים שמקורם באותה תמונה אמורים להיות זהים, פאצ'ים עם תמונות שונות הם רחוקים. אגב, זה רשתו, זה לדעתי בקונסטלציה של רשתות סיאמיות, לא? או שאני לא יודע אם...
זה היה, לדעתי, אני לא בטוח, אני לא, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני לא אוהב להגיד סתם, אני לא בטוח, יצאו מלא מאמרים על זה, בדרך אגב, אתה לא חייב לקחת פאצ' של אותה תמונה. מה שהם מאוד מקובל לעשות, ופה אני אזכיר, עוד לא הזכרתי מילה אוגמנטציה, שזו מילה סופר חשובה בהקשר של contrastive learning, אז במקום לקחת שני פאצ'ים שונים מאותה תמונה, אז אמרו, בוא ניקח אותו פאצ' ונעשה אוגמנטציה, נסובב אותו, נוסיף רעש, ניקח, לא יודע, נמסך חלק, וכל מיני, כל מיני, כל מיני דברים מהסוג הזה. בסופו של דבר, כל זה מסתכם בבנייה של דוגמאות חיוביות, זוגות חיוביות, חיוביים וזוגות שליליים. זה בסך הכל, ויש שיטות, כמו שאמרתי, מנסות על אוגמנטציה, לקחת פאצ'ים מאותה תמונה. לדעתי, אני בעצמי נראה לי סקרתי איזה 5 מאמרים על זה, ולדעתי יש מאות על זה, שיצאו בשנתיים, לא מאות, אבל עשרות רבות זה בוודאות. ו... זה, עשו כל אחד עשה את זה בצורה, דרך אגב, פונקציית לוס מאוד 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 דומה אצל כמעט כולם, יש שם איזה קוסיין סימילריטי ואקספוננט, בסופו של דבר זה מכפלות פנימיות, כמו שבטרנספורמרים, הרי לא משנה מה, יש את המכפלות הפנימיות וכולם משתמשים בזה, אפשר לחשב את זה מהר, יעיל וכל היתרונות. עכשיו מה יכולה להיות הבעיה? אז בעצם שני דברים. עשו מחקר, ולדעתי יש איזו הוכחה שהיא, אני קורא לזה פסאודו-מתמטית, יש שם לא מעט מתמטיקה, אבל לא מאוד ריגורוזית, שאומרת שככל שבכל זוג כזה של דוגמאות שליליות וחיוביות, יש יותר דוגמאות שליליות, אז הייצוג שיוצא, הוא יוצא ייצוג יותר חזק. הרי אני כל פעם, אני עושה גרדיאנט דיסנט, הרי רגיל, כאילו סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט, אני כל פעם בוחר דוגמה חיובית אחת ומיליון דוגמאות, מיליון זוגות שליליים, ואז נדוחף. אז אחד הבעיות זה אומר, טוב, אם אני לוקח כל פעם 64 זוגות שליליים, זה לא מספיק, אז צריך הרבה מאוד. וזה נגיד למה המאמרים החזקים כמו SimCLR ומוקו, למה זה יצא מחברות ענק? כי יש להם תקציב לעשות את זה. בזמנו היה.
אבל רגע, רק לראות שהבנתי, כן. אתה אומר שיש איזושהי הוכחה שעדיף לאמן בצורה לא מאוזנת, זאת אומרת שהרוב יהיה שלילי, כן. לאמן יותר שלילי על חיובי.
נכון, נכון, וזה יש בזמנו.
יש לזה איזושהי אינטואיציה, למה?
כן, כן, אני חושב שיש איזושהי אינטואיציה, כי יש בטבע הרבה פחות דברים דומים מאשר דברים לא דומים, אוקיי? ואז כשאתה בעצם עושה קונטרסט, או שאתה עושה ניגוד בין הרבה מאוד פיסות דאטה, בין הרבה מאוד פיסות דאטה שליליות לא דומות, אתה מגיע לייצוג יותר טוב, כי אתה אומר, טוב, זה לא סוס, זה לא טלוויזיה, זה לא מטוס, זה לא זה, ואז אתה מגיע לייצוג יותר ישיר, אבל פה אתה נתקל בסיבור.
אם עושים את זה מאוזן, נותנים אותו מספר חיובי שלילי, יכול להיות שהוא מתכנס לאיזה מינימום לוקלי כזה שהוא לא נכון, שהוא לא מייצג, הוא אומר כל דבר דומה, ואוקיי.
עכשיו, אז מה, זה בעיה ראשונה, שבוא נגיד זה בעיה פתירה, היום משאבי חישוב בדברים כאלו, זה בעיה שניתן לפתור, אנחנו עושים היום חישובים הרבה יותר כבדים, לפני 5 שנים, 4 שנים זה הייתה באמת בעיה, כי היה חסר. הבעיה השנייה, אנחנו מדברים על זוגות חיוביים ושלילים, אבל איך אנחנו מגדירים אותם? למה זה טוב? יכול להיות שיש שני פייצ'ים באותה תמונה, שהם פייצ'ים לא דומים.
נכון.
אם יש לי עכשיו חתול ובשדה תעופה, אז יש לי חתול ולידו מטוס. אני לוקח שני פייצ'ים, אני רוצה שהייצוגים שלהם יהיו דומים. זה סתם אני נותן דוגמה, זה, יש מלא דברים למה זה יכול לעבוד. אבל זה אחת הדוגמאות.
או גם הפוך, שתי תמונות של חתול. הם לכאורה שלילי, אבל הם שתי תמונות שונות
נכון,
של חתול.
נכון, 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 נכון. יש דרך אגב, לדעתי אני סקרתי... עם בחור בשם אלכס בזמנו, מאמר אחד כזה, גם בעברית ובאנגלית זה נראה להתפרסם, היה איזה מאמר שניסה לטפל בבעיה הספציפית הזאת, אבל בגדול כל הבנייה הזאת של זוגות חיוביים וזוגות שליליים, זה מאוד תלוי איך אתה עושה את זה, איך אתה בעצם מגדיר את המשימה. עכשיו, ונשאלת השאלה, האם אני בכלל... יכול לעשות משהו אחר. האם אני צריך את הדוגמאות חיוביות ושליליות, או שאני יכול אולי רק עם דוגמאות, עם הזוגות החיוביים? האם אני בכלל יכול להסתדר עם זה? לכאורה נראה שאם אתה עושה רק דוגמאות חיוביות, אז יש לך סכנה מאוד גדולה להתכנס, אתה יודע, אתה רוצה לקרב דוגמאות חיוביות, אז אתה עושה הכל באפס. אוקיי, אז כל הייצוגים יצאו אפס, הכל מאוד קרוב, מושלם. בסדר, אפשר להוסיף רגולריזציה, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל בגדול יש את הסכנה הזאת, ואני, כשראיתי את המאמר הראשון שעושה את זה, בלי דוגמאות, בלי זוגות שליליים, אני הייתי קצת בהלם שזה עובד, אוקיי? אחרי זה יצאו עוד מאמרים, ואחרי זה אני בעצמי הבנתי למה זה יכול לעבוד. אני עדיין קצת מופתע שזה עובד, אבל... עובדתית זה עובד, כי יצאו לא מעט מאמרים, אני גם בזמנו בדקתי בעצמי, עשיתי משהו כזה. אז לדעתי אחד המאמרים הראשונים שיצא היה ביול, BYOL, לא זוכר מה זה הראשי תיבות האלו.
ניתן את הלינק הזה.
כן, אפשר לתת את הלינק. אז מה שהם עשו, אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים לעשות קונטרסטיב, אנחנו רוצים עכשיו לקרב ייצוג של... אנחנו בעצם רוצים לעבוד רק עם דוגמאות חיוביות, זאת אומרת, לא לבנות עכשיו את הדוגמאות חיוביות ודוגמאות שליליות, אנחנו עובדים עכשיו רק עם זוגות חיוביים, אוקיי? אז מה בעצם הם עשו? הם עשו משהו שבהתחלה מאוד הפתיע אותי, כמו שאמרתי, שזה בכלל עובד. הם אמרו, טוב, אנחנו עכשיו ניקח רק את הזוגות החיוביים, מאותה תמונה, אני לא יודע אם יש גרסאות עם אוגמנטציה, אבל בטח יש גם משהו כזה. ואז הם בעצם אמרו שאנחנו בעצם נבנה שני ייצוגים, אחד target ואחד source. עכשיו, הסורס זה ברור, סורס זה בעצם הרשת שאנחנו מאמנים, אוקיי? ומשמשים לזה target. הדבר החשוב, מה בעצם הטארגט? target זה גם neural network, אבל איך היא מחושבת? אז מתברר שטארגט זה שהגישה שעובדת, שבעצם לוקחים את ה... כי הרי כל הזמן מעדכנים את המשקלים של ה-Neural Net, אוקיי? הסורס זה בעצם מה שנלמד. הטארגט זה איזשהו exponential average של המשקלים בזמן האחרון, אפשר להגיד ככה. אוקיי? זאת אומרת... כן, שאל.
בזמן ברגע... כאילו אתה מדבר לאורך אימון.
בזמן האימון, ככה מאמנים, כן. זאת אומרת, הסורס הזה הוא מנסה לצוד מטרה שהיא מטרה נעה. כי הרי המשקלים כל הזמן משתנים, ובעצם זה, ועוד משהו שאני אדבר עליו עוד מעט, מונע קריסה של הייצוגים האלו למשהו שהוא נגיד, איזשהו תת מרחב מאוד מאוד קטן, או לוקטור אחד, או לסביבה, תת מרחב בעל מימד מאוד קטן.
אז רגע, משהו אולי לפני הסורס והטארגט. כשאתה אומר שמאמנים את זה רק עם פוזיטיב, אז גם זה קצת מעלה שאלה, כי אז מה, הרשת צריכה, אתה מאמן את הרשת להחזיר תמיד פוזיטיב? אז היא תתכנס לאידנטיטי, לא?
לא, הרשת זה בדיוק כל העניין. שאני עכשיו לוקח זוג של דוגמאות חיוביות, ואז עכשיו, ואז אני בעצם, מה אני בעצם רוצה לקרב? אני רוצה לקרב את הייצוג של הרשת בזמן הנוכחי, אוקיי? שייצוג שלה, ולייצוג של ההחלקה המערכית, או אקספנשן סמובינג של הרשת בזמן האחרון, כאילו של משקלים שהגיעו בזמן האחרון. זאת אומרת, אני, עכשיו, נגיד, אני עכשיו התחלתי לאמן, אוקיי? הסורס שווה לטארגט, אוקיי? ואז אני מגלגל דוגמאות חיוביות, עכשיו הטארגט זה רשת שמשתנה הרבה יותר לאט, כי זה אקספוננשל סמוטינג, אוקיי? ואז אני בעצם, מה שאני מאמן בתכלס, אני מאמן רק את הסורס. ואני כל הזמן, אני דורש מהסורס להיות דומה לטארגט, אוקיי? ושהטארגט...
רגע, אבל כן. שנייה, האם מדובר פה קודם כל בזוגות תמונות כל פעם, או בתמונה בודדת כל פעם?
זה... תראה, אתה יכול לבנות מזה בייץ', אבל זה בזוגות, כן. אתה לוקח...
לא. בייץ' כן, לא, אבל זה, כאילו כל פעם מכניסים זוג תמונות, כן, שהם כן, נגיד כן. שתי פאצ'ים מאותה תמונה.
כן, או אוגמנטציה, פוזיטיב, אוגמנטציה,
או, כן. אוגמנטציה. אז מכניסים את שני אלה לאיזושהי רשת, והרשת...
שתי רשתות. שתי רשתות. רשת אחת שאתה מאמן, והרשת השנייה שזה אקספוננשל סמות'ינג של מה שהיה לך בזמן האחרון. נגיד סתם אתה אומר, אתה לוקח את המשקלים האחרונים, אחד מינוס למדה, שלמדה זה... לא יודע, 0.01 פלוס 0.01 כפול המשקל האחרון או משהו כזה.
אוקיי, אז אתה אומר יש לי פה רשת ורשת שהיא איזושהי גרסה ממוצעת של כמה איתרציות אימון האחרונות. האחת מקבלת פאץ' מתמונה, השנייה מקבלת פאץ' דומה נגיד מאותה תמונה. הראשונה מחזירה איזשהו ייצוג, איזשהו וקטור ייצוג, השנייה מחזירה איזשהו וקטור ייצוג. ומה היה הלוס פנקשן להשוות בין הייצוגים, שיהיו כמה שאתה דומים.
נכון. זה מאוד הפתיע אותי. זה מאוד הפתיע אותי שזה עובד. וקודם כל יש הוכחה מתמטית, עוד פעם, אני קורא את זה בסדר, מתמטיקה, הוכחה הזאת לייצוג שמחושב על ידי רשת עם שלוש שכבות. יש איזה מאמר שאומר שאם יש שלוש שכבות בלבד, אז אפשר סוג של להוכיח שהייצוגים האלה לא קורסים. וכן.
אבל מה שלא מסתדר לי זה שהלוס פנקשן, אני רגע חושב בכל רם, תתקן אותי, לוס פנקשן הוא, אתה גוזר אותו כפונקציה של משקלי הרשת.
אחת, סורס, לא טארגט. הטארגט נכנס עם סטופ גרדיאנט.
נכנס כמה? כקבוע כאילו?
הוא לא נכנס כמה, הוא מחושב, אבל תוך כדי הלמידה, אתה לא מעדכן אותו עם גרדיאנט דיסנט. מה שאתה מעדכן עם גרדיאנט דיסנט זה הסורס, זה המצב הנוכחי. הטארגט הוא כל הזמן משתנה, אבל הוא לא נלמד.
בסדר, אבל עדיין, הלוס פנקשן הוא אתה גוזר את הלוס פנקשן כפונקציה של משקלי הסורס, אבל הלוס הוא גם פונקציה של משקלי הטארגט, שהם פונקציה של משקלי הסורס. נכון? אמרתי נכון.
ה-exponential smoothing, כן. כאילו בעצם פה... תראה, יש כל כך, זה לא 100% אינטואיטיבית. עד עכשיו אני מודה שעד עכשיו, גם אחרי שאני ראיתי את הוכחה המתמטית, אנחנו לא ניכנס למה זה עובד, כי גם הוכחה היא רק לשלוש שכבות. עובדתית זה עובד, הגישות האלה עובדות, אבל זה מה שקורה. אבל אנחנו פה צריכים להזכיר עוד איזשהו משהו, עד כל הדבר הזה עובד עם batch normalization. הם עושים איזשהו batch normalization, זאת אומרת, ממש לא נותנים לייצוגים האלו לקרוס יותר מדי. זאת אומרת, אתה יודע שלבייץ' נורמליזיישן אתה משחק עם תוחלת ווריאנס, אז אתה לא נותן לדברים לקרוס יותר מדי למשהו שהוא ווריאנס אפס. אז כאילו, שני הדברים האלו יחד מונעים קריסה של ייצוגים לאיזשהו משהו, אפשר להגיד לאותו הדבר, או לתת מרחב מאוד קטן של מרחב הייצוג.
תגיד לי אם אני מבין ככה ברמה אינטואיטיבית אמירה נכונה, אתה אומר, אני מאמן רשת לתת איזשהו ייצוג כזה, שאם בנקודת זמן של אימון מסוים אני אשווה את הייצוג הזה לאיזשהו ממוצע על מה שהיה בזמן האחרון, איך שהיא הייתה קצת לפני השלב הזה באימון, אז הייצוג לא ישתנה בהרבה. זה מה שזה.
זה. אבל עדיין, אם אתה שואל אותי, אצלי, גם אחרי שאני ראיתי הוכחה מתמטית, לא הצלחתי לבנות אינטואיציה למה זה עובד. אני באמת, אם שואלים אותי, אני לא יודע, אין לי, כאילו, אתה יודע, אתה מכיר אותי, רוב הדברים אני יודע להסביר בצורה אינטואיטיבית, אולי אחד מהמאזנים שלנו יסבירו. אני שמעתי הסבירים, אבל לא, לא שכנע אותי בינתיים.
לי, אני אגיד לך מה לי זה נשמע. לי זה נשמע שמצד אחד הם בונים פה רשת, ורשת דומה לה, שמקבלת שתי פאצ'ים שונים מאותה תמונה, ולכן הם רוצים שהיא תהיה דומה. מצד שני, הם גם אומרים, אנחנו לא רוצים שבאיטרציית אימון אתה תעשה שינויים דרסטיים.
זה נכון, אבל למה זה לא קורס?
מה אתה מתכוון קורס?
למה זה לא, למה כל הייצוגים לא קורסים לוקטור אחד? או לא יודע, לתת מרחב בעל מימד מאוד מאוד קטן של מרחב הייצוג. זה מה ש... לא כל כך אינטואיטיבי.
שהוא תמיד ייצג, אתה אומר, כן. וקטור יחיד, ואז מן הסתם הלוס יהיה אפס, זה מה שאתה אומר. אוקיי, זאת שאלה.
עוד פעם, יש הוכחה מתמטית, כמו שאמרתי.
ההוכחה היא למה זה לא קורס?
למה זה לא קורס, חוקר את הדינמיקה, אבל עוד פעם, לרשת עם שלוש שכבות לדעת. מעבר לזה, אתה יודע, רוב ההוכחות המתמטיות בדיפ לורנינג הם לרשתות עם שתי שכבות או שלוש שכבות.
הבנתי. לא, אז רגע, אז שנייה, אם דיברת על אינטואיציה, יש פה שתי דברים שונים. קודם כל, שאלה למה זה עובד באינטואיציה, זאת אומרת, למה ככל שנאמן את זה, זה ייתן לנו ייצוג מוצלח. אז פה אני חושב שיש תשובה אינטואטיבית, נכון? זה דרך מה שאמרתי. זה ייצוגים דומים, אתה מוצא שתיים שונים, לא שונה בהרבה מאיטרציות אימון קודמו, אוקיי. אתה אומר, למה זה לא קורס? זה כבר שאלה אחרת. זאת אומרת, משתלם לו לכאורה לייצג בצורה של איזשהו וקטור קבוע, לצורך העניין, ואז מן הסתם, אם תכניס לו את ה... תכניס אותו כאן, תכניס אותו כאן, הוא תמיד יחזיר קבוע וזה, כן, אוקיי, אז זה מעניין.
ועוד משהו, אני ראיתי לדעתי, לפני כמה שנים, ראיתי מאמר, שניסה לשכלל את ביול, מכיוון שיצאו בטח עשרות מאמרים, אני יכול לנסות למצוא, אם ירצו, שהוסיף רגולריזציה ואיכשהו הצליח לשפר. זאת אומרת, יש, בוא נגיד, אם בן אדם הציע איזשהו רגולריזציה שמונעת את כנסות של הייצוגים לתת מרחב קטן של מרחב הייצוג, אז כנראה שיש איזושהי בעיה, אם היה טוב, בוא נקח, אם אמר הזה, לא, הוא נכון, אז כנראה, ורגולריזציה כן משפרת, אז בעיה באיזושהי צורה קיימת, אוקיי? למרות batch normalization ולמרות ההוכחה המתמטית, שעוד פעם, זה לא שזה מוכיח שזה לא קורה, זה מוכיח כי הוא מוכיח דברים שיש דינמיקה וזה, ואתה יודע, לרשת של שלוש שכבות, זה לא יקרוס.
אגב, ועד כמה זה קשור לזה שזה אקספוננציאל, כאילו, אקספוננציאל סמוטינג ולא סמוטינג, כאילו, לא יודע, סתם איזה, למה הם לא עשו סתם ממוצע כזה של המשקלים באפוקים האחרונים, למה דווקא אקספוננציאל סמוטינג?
אולי זה מה ש... לדעתי, דרך אגב, יכול להיות שאני אתקן עצמי, יכול להיות שהמאמר המקורי לא עשה אקספוננציאל סמוטינג, אבל היו מאמרים שבאו אחר כך שעשו, בוא נגיד ככה, אתה יודע, יוצא מאמר מוצלח, מפורסם, אז מתחילים, טוב, מה אם אנחנו עכשיו נתחיל ככה, נשנה פה, נשנה שם, זה כמו שאתה יודע, כמו שפעם היה, בוא נשנה פונקציות אקטיבציה, סוויש, כל מיני כאלו, אז יצאו.
אבל אני שואל מהותית, זה חלק, כשהם עשו את ההוכחה המתמטית של למה זה לא קורס עם השלוש חוות, זה ממש היה בשימוש האקספוננט.
זה לדעתי, זה לא היה אקספוננט של עצמו, לדעתי במאמר שהוכיחו, לדעתי זה לא exponential smoothing, אבל צריך לבדוק את זה. וגם במאמר המקורי, אי אפשר לזכור הכל, אז במאמר הקורי אני מזמין את הקוראים שלנו לבדוק, לדעתי שם זה לא היה exponential smoothing, אבל בוודאות יש מאמרים שמבוססים על אותה גישה שכן עושים exponential smoothing, כי בסופו של דבר אתה צריך להחליט עד כמה אתה מתחשב בעבר, האם אתה רוצה לזרוק את העבר אחרי... חמש איטרציות, או שאתה רוצה לזכור דברים לזכור, כאילו בגרשיים דברים שהיו אחרי 50 איטרציות. כאילו זה שאלה. אבל באופן כללי זה אחד הדברים המעטים בדיפ לורנינג, יחסית מעטים שאני לא הצלחתי להבין את האינטואיציה,
מה
שנקרא.
עדיין.
תראה, אני הרבה זמן, תראה, אני השקעתי בזה מאמץ, וגם סקרתי כמה מאמרים בנושא הזה, אני עדיין לא שם, אולי מתישהו.
אוקיי, אז רגע, אז אוקיי, מעניין, אני עושה רגע סיכום מה דיברנו עד עכשיו, ואז אתה תוביל אותנו
ל-IJP ו-VJP,
דברים היותר חדשים, בדיוק. אז אתה אומר, self-supervised זה תחום בו אנחנו מוצאים ייצוג מוקטן יותר לדאטה, הגישות שהיו באזור, אני חושב, 2015, אמרו, ניקח... פאצ'ים, אם זה בעולם התמונה, ניקח פאצ'ים מתמונות זהות, נעשה להם אוגמנטציה או מתמונות שונות, וככה נייצר זוג של דומים, זוג של שונים, ונאמן רשת, תוצא ייצוג שעושה את זה שונה ואת זה לא שונה. ואז אתה אומר, בא פה איזשהו חדשנות של ביול, שאמר, בוא לא נשתמש בנגטיב אקזמפלס, בוא נעשה את זה רק עם פוזיטיב אקזמפלס, אבל נשווה כל פעם את הייצוג של רשת לאיזשהו, לייצוג של אותה רשת, אבל איך שהיא הייתה, או איזשהו ממוצע לאיטרציות הקודמים, וזה עובד גם יפה ולא קורס מסיבה ככה מסקרנת, נגיד את זה ככה, ואז הגיע לקון, נכון?
נכון, ואז הגיע לקון, ואז הוא בסופו של דבר, בשביל להבין את הפרדיגמה שלו, שאני אישית מאוד מתחבר, אז צריך להבין כמה דברים, אוקיי? הדבר הראשון, אתם יכולים לשאול, אנחנו מדברים כל הזמן על תמונות. למה אנחנו מדברים כל הזמן על תמונות? בואו נדבר על שפה טבעית. הרי בשפה טבעית זה לא מה שאנחנו עושים. מה אנחנו עושים בשפה טבעית? אוקיי, אני לא מדבר על גנרות. עזבו בינתיים את הגנרות בצד. אין לנו דקודר. אוקיי, אנחנו מדברים על מודלי שפה שהם אנקודר למשימות. איך אנחנו לומדים את הייצוגים? מה אנחנו עושים? אנחנו עושים דבר מאוד פשוט. אנחנו ממסכים חלק מהמילים, חלק מהטוקים, ומנסים להחזות אותם. אז למה אנחנו בתמונות לא עושים דבר כזה? מה אתה חושב?
יש אבל מאמרים בטרנספורמרס שעושים את זה, אני לא זוכר את השם.
לחזות פאצ'ים בתמונה?
כן, יש סלף סופרוויז טרנספורמרס, אני יכול למצוא לך, שמחלק לפאצ'ים, והוא מנסה לנבא את הפאצ' החסר.
לא את הפאצ' החסר, לדעתי לא את הפאצ' החסר, אלא ייצוג של הפאצ' החסר. כי פאצ' החסר קשה מאוד, תחשוב, דבר אחד, כמה טוקנים יש לך במילון? 50,000? תחשוב עכשיו, אתה לוקח פאצ' של 8x8, כמה אפשרויות יש לך? יש לך RGB 256, זה משהו נכון, וגם בתמונה, להבדיל מטקסט, יש כל כך הרבה השלמות, שלא משנה מה אתה תחזה, אתה עלול לא לפגוע, או שאתה, משהו שאתה תחזה, זה ימרח, כאילו, לא, בתמונות זה פשוט לא יעבוד, כי המרחב שאתה פועל בו, הוא מרחב הרבה יותר high dimensional, מהמרחק של השפה הטבעית. בגלל זה בשפה הטבעית אתה חוזה ממש את הדאטה. יש לך את הלוקסוס, כי הדאטה שלך הוא יחסית לא high dimensional. וזה, זה משהו שצריך להבין, אוקיי? במרחב של התמונות, וידאו, אין לנו לוקסוס כזה, אוקיי? אנחנו חייבים לעבוד עם הייצוגים. וזה מתלבש על פרדיגמה די יפה שיש ללקון, שאומר שגם בשפה, כי למה הוא פחות מאמין במודלים שפה של היום, כל הזמן מבקר אותם, יאן לקון. אומר, כי אנחנו, כי יש לנו, נגיד, פה אנחנו מדבר על גנרות של השפה. הגנרות הזה טוקן פר טוקן. אומר, אנחנו כבני אדם, אנחנו לומדים בצורה יעילה, ואנחנו לא בונים משפטים ככה. אנחנו בראש, לפני שאנחנו אומרים משפט, עכשיו אני מדבר, אני בונה כנראה איזשהו ייצוג אבסטרקטי של מה שאני רוצה להגיד, ואז אני מדבר. זה לא שאני אומר, טוב, אני עכשיו אומר את המילה הראשונה, אחרי זה מילה שנייה, אחרי זה מילה שלישית. המוח שלנו לא עובד ככה. המוח שלנו עובד בצורה יותר אבסטרקטית, המוח שלנו עובד בצורה יותר low dimensional, אוקיי? ובגלל זה הוא אומר שהמודלים שפה של היום, זה לא דרך, לא יודע, ל-AGI או דברים כאלו. אוקיי, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לדיונים פילוסופיים, איפה שאני רוצה להוביל את הדיון הזה, שצריך להבין שההבדל בין מה שנעשה במרחב השפה, במרחב התמונות, הוא נובע מכך שפשוט מרחב השפה הוא הרבה יותר low dimensional למרחב התמונות, ושם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, פשוט להרשות לעצמנו מבחינת משאבי חישוב, מבחינת ההיגיון, אני חושבת לעצמנו פשוט להחזות טוקנים, כי בסדר, יש 50,000 טוקנים, סבבה, אז יש. אז דוחפים סופטמאס של 50,000, יאללה, הכל בסדר. בתמונות, אנחנו יכולים לעבוד רק עם הייצוגים, אוקיי? זה גישה שבסדר, זה בא קצת out of the blue בשיחה שלנו, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב שאני אישית מאוד מתחבר לזה. עכשיו אנחנו באים למאמרים החדשים של iJEPA ו-VVJEPA. עכשיו, הרעיון שמה הוא מאוד מאוד פשוט, אוקיי? הוא באמת מאוד מאוד פשוט, הוא כל כך אינטואיטיבי, שאני קראתי את זה, אני לא אמנתי שאף אחד לא חשב על דבר כזה, אבל זה גאונות אמיתית, באמת. ככה אני מגדיר גאונות אמיתית. כי לחשוב על דברים מורכבים, זה גם אני, כל אחד יכול. עכשיו, לחשוב על דברים פשוטים, אבל שעובדים. עכשיו, מה הוא אומר?
שכל העולם פספס עד היום.
נכון. כי דברים מורכבים, אתה יודע, בוא נגיד, הרבה מאוד אנשים בעולם מבינים דברים מורכבים, זה לא כזה ביג דיל. עכשיו, ומה שאומרים הדבר פשוט, בסדר, אנחנו רוצים עכשיו לעשות משהו דומה, אבל אנחנו לא, סתם, אנחנו לא רוצים סתם לקרב ייצוגים של פיסות דאטה חיוביות, אלא אנחנו רוצים לעשות משהו יותר מתוחכם. אנחנו עכשיו רוצים לקחת שתי פיסות דאטה, נגיד שתי פיסות, שתי פייצ'ים מאותה תמונה, ועכשיו בנוסף, הרי בין שני פייצ'ים של, של אותה תמונה יש יחס, נכון? הם היו במיקומים מסוימים באותה תמונה. אז אולי אנחנו, אם אנחנו נספר למודל שלנו מה אנחנו רוצים לחזות, ייצוג של מה יותר נכון אנחנו רוצים לחזות, אנחנו נגיע לייצוג יותר חזק, וזה מאוד מאוד הגיוני. תחשוב על זה, על, על תחום של וידאו, שזה VJPA, אוקיי? זה אותו רעיון בדיוק, עם קצת סיבוכים, איך אתה לוקח ממסך דברים שם בוידאו. אתה אומר, טוב, אני עכשיו, יש לי פה פריים, אני רוצה עכשיו לחזור עוד 3 פריימים, או שאני רוצה לחזור, לחזות עוד 50 פריימים, אבל תיתן את האינפורמציה הזאת לרשת שלך. הרשת שלך צריכה להבין שהחיזוי, זה לא סתם קירוב של דוגמאות חיוביות, אלא אתה רוצה לחזות ייצוג שאתה אומר, זה הקשר בין פיסות דאטה, כי זה יותר מתחבר איך אנחנו, איך לא יודע איך המוח עובד, אבל איכשהו זה עושה לי הרבה יותר שכל, מסתם להגיד, טוב, אנחנו רוצים ששני פייצ'ים באותה תמונה הם ייצוג דומה, פה אתה אומר, טוב, הפייצ' הזה פה, הפייצ' הזה פה, תנסה לחזות, לחזות מהפייצ' הזה, את הפייצ' הזה, כאשר אני נותן לך מה אתה צריך לחזות.
את אוקיי? הקשר אתה... ביניהם. אני אומר לך את הקשר ואתה...
בדיוק, בדיוק. וזה, תחשוב, זה רעיון, בדיוק, פאקינג גאוני. זה פשוט. ותחשוב, כאילו, אתה פה, אתה סתם מתבחבש, לא יודע, מקרב את סוגים. פה אתה אומר, טוב, אני נותן לך פייט של תמונה אחת, זה תזוזה, או לא יודע, או בווידאו זה דעתי דוגמה הכי יפה. אתה אומר, לא יודע, פריים אחד, זה פייץ' בפריים מספר X, אתה אומר, טוב, עכשיו אני רוצה שתחזה לי פריים במקום, בפריים X פלוס אחד במקום אחר, ואתה מתאר את הטרנספורמציה הזאת.
אז זה בעצם מדובר על מודל שמקבל גם פייץ' וגם עוד איזשהו נתון נוסף שהוא כללי. ובזמן האימון הנתון הזה הוא יכול להיות כל דבר, או שמאמין
נכון,
תמיד אותה משחקים
עם זה, נכון, נכון, איתו, נכון, כן. נכון, נכון.
זאת אומרת, יש לי פאץ' תחזה 200 פיקסל מימין, יש לי פאץ'
נכון,
תחזה
נכון,
לי אותו...
זה קצת יותר מתוחכם, יותר כאילו עושים דברים מסוימים, אתה יודע, יש דברים שרוצים לחזות, יש דבר, כאילו יש דברים שפשוט עובדים יותר מהדברים האחרים, אבל עזוב את הטכני. הגישה עצמה, הפרדיגמה עצמה, מבחינתי, אני לא יודע, לדעתי, לא מספיק מדברים על זה, פשוט. ואני לא מבין, האמת, למה? כי לדעתי זה כמו, לא יודע, זה, אם אתה שואל אותי, זה פריצת דרך ברמה של טרנספורמרים. אני לא יודע, עוד פעם.
אוקיי, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני רואה את זה כ, אתה יודע, לעשות מהלימון לימונדה, זאת אומרת, לשחות עד הסוף את המידע שיש לנו. זאת אומרת, יש לנו כבר תמונה. אפשר להגריל שתי פאצ'ים אקראיים ולהגיד הם מאותה תמונה, אבל אפשר גם, אנחנו גם יודעים איפה הפאצ'ים, בוא נשתמש במידע הזה. אבל תגיד, אבל מה, לפי מה שתיארת, זה לא ייצוג, או שלא הבנתי טוב, זאת אומרת, איך נכנס פה הייצוג? בעצם מאמנים...
זה ייצוג. אתה מייצוג של פאץ' והרמז מה אתה רוצה לחזות, אתה רוצה לחזות את הייצוג של הפאץ' האחר שהוא נמצא ככה וככה. אתה מייצוג, פה נכנס האבסטרקטיות.
אבל המודל מקבל פאץ' ורמז אתה קורא לזה והוא מחזיר ייצוג?
הפאץ' מקבל רמז והוא, מה שהוא חוזה, הוא חוזה את הייצוג של הפאץ' השני.
ואז אתה צריך להאמין, ואז איך אתה משווה זה, את ה...
יש prediction network, אתה עכשיו מכניס, יש לך patch, יש לך פעולה, יש לך prediction network, ומה המטרה של prediction network? prediction network, המטרה שלה היא לחזות את הייצוג של הפאץ' הטארגט הזה. זה שאתה תיארת.
בלי כלום. בלי רמז.
לא, עם רמז. מה שנכנס לפרדיקשן נטוורק זה הפאץ' המקורי והפעולה, והפרדיקשן נטוורק המטרה שלו זה לבנות ייצוג של הפאץ' של הפאץ' האחר.
אז מה שחסר לי פה, אתה אומר יש מודל שמקבל פאץ' ורמז והוא מחזיר ייצוג.
לא, 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 הוא מחזיר ייצוג, הייצוג הזה, יש גם ייצוג של הרמז, הייצוג הזה נכנס לפרדיקשן נטוורק, שזה גם טרנספורמר, אבל לפי מה שאני מבין, זה טרנספורמר לא מאוד עמוק, ואז המטרה שלו היא לחזות את הייצוג של הפאץ' השני, או פריים אחר של וידאו. זאת אומרת, אתה עכשיו, יש לך פאץ', אתה מעביר אותו באנקודר, מקבל ייצוג. יש לך רמז, אתה מעביר אותו דרך משהו, דרך משהו אחר, אתה מקבל את הייצוג של הרמז. אתה מכניס את זה לפרדיקשן נטוורק, אוקיי? שאתה, אין לך יותר מדי מה לעשות עם prediction network, לפחות, לא יודע, לפחות אני לא זכור לי במאמר, והמטרה של prediction network זה לחזות את הייצוג של הפאץ' האחר, שאותו אתה גם מאמן, אוקיי? אתה מאמן הכל יחד.
אז זהו, זה מה שלא, אז אם אני מבין נכון, יש פה גם את האנקודר וגם את הרשת prediction, שזה שתי רשתות שונות.
כן, 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 כן.
והן משותפות, כל אחת מהן מקבלת פאץ' או פאץ' ועוד משהו ומחזירה ייצוג.
לא, הפרדיקשן מקבל רק את הייצוגים, למיטב זיכרוני.
אוקיי.
הפרדיקשן מקבל את הייצוגים, דרך אגב, יכול להיות שייצוג של הרמז, אני לא זוכר בדיוק איך הוא נבנה, לדעתי זה רשת נפרדת, יכול להיות שפשוט צריך לבדוק, אבל יש ייצוג. יש ייצוג של פאץ', יש ייצוג של רמז, הם נכנסים לפרדיקשן נטוורק, ולפרדיקשן, ובעצם המטרה זה בעצם להחזות את הייצוג של, 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 שזה עובר דרך אותה הרשת, זה אותו אנקודר גם בפאץ' הראשון וגם בפאץ' השני, והמטרה של פרדיקשן נטוורק זה להחזות את הייצוג של התמונה הזאת. זאת אומרת, זה, בגלל זה, זה עובד קצת דומה למוח שלנו, אנחנו כשאנחנו מסתכלים על תמונה מסוימת, אנחנו יכולים בצורה מסוימת, עוד פעם, שים לב שאנחנו לא חוזים פה פיקסלים. אני לא יכול להגיד מה הפיקסלים, אבל אם יש בו תמונה, איזשהו בית בכפר, אני מתאר, יכול לתאר שם איזה כלב, או לא יודע, איזה פרה, אבל בוא נגיד, אני לא מתאר שם איזה, לא יודע, מכונה תעשייתית או משהו כזה. זאת אומרת, זה כל הגאונות, זה גם תופס גם בווידאו, שבסופו של דבר המטרה שלך זה לא לקרב סתם ייצוגים, שזה בסדר, סבבה, עבד, הכל טוב. פה אתה עושה משהו שהוא הרבה יותר מתוחכם, בגלל זה אני מופתע שזה לא יהיה בכותרות, כי זה פרדיגמה, זה פרדיגמה שהיא פשוט פרדיגמה נכונה. לא סתם הוא דוחף אותה, וזה נראה לי שבוא נגיד, אני לא יודעת כמה הוא מתלהב מעצמו, יאן לקמון, אבל זה פרדיגמה שמבחינתי, לא יודע, כבר אמרתי, פשוט לא ראויה להרבה יותר ממה שמקבלת.
אתה יודע, אולי זה עוד יגיע. הרבה דברים התפרסמו, ורק אחרי 3-4 שנים הם נהיו, אתה יודע, עשו איזה טוויק קטן, וזה ממש תפס, כי לא יודע.
תראה, אולי יש הרבה עניין באיך אתה מאמן, אתה יודע, הפרטים הטכניים, איך זה מתכנס, ואתה גם שם יש משחק עם בייש נורמליזיישן, אבל פה, כשאתה עושה את זה, גם פה יכול להיות, הוא טוען שזה לא קורה, ואין הוכחות מתמטיות, למה זה לא קורס לאיזשהו תת מרחב קטן של מרחב הייצוגים? גם פה יש עלולות להתעורר בעיות, אבל...
אבל פה יש לך את הרמז הזה, את הריליישן, אם הרמז רחוק, אז זה לא יהיה נכון שהוא יקרוס, גם אם הוא יקרוס למשהו אידנטיטי, זה לא יהיה.
אז תחשוב עכשיו שהרמז, הוא לא יודע, הוא... במקום לבנות ייצוג של תמונה, הוא יתרכז בייצוג של הרמז, ואז בייצוג של הרמז הוא איכשהו, לא יודע, יעביר את כל האינפורמציה. אני לא יודע, קשה להגיד. זה משהו שנחקר, ואני חושב שנחקר גם עכשיו, אבל בוא נגיד, עזוב את העניינים הטכניים. זה מה שאני רוצה לחדד ולמאזינים שלנו, שמבחינתי, הדבר הזה, זה דרך קדימה. לא עכשיו contrastive learning ולא שיטות כמו ביול וזה. עוד פעם, למשימות נישתיות, ספציפיות, כל דבר יכול לתפוס. אני מדבר באופן גלובלי, הייצוגים העוצמתיים באמת צריכים ללמד בצורה שהיא דומה לזה. לדעתי, זו דעתי.
אז אתה קונה את המניה שלו, אתה אומר, של היג'פה וביג'פה.
אני מושקע בחברות האלה. אני מושקע אבל אני יותר מושקע בסייבר, אני מודה. לא קשור לפודקאסט, אבל. לא בגלל שאני עובד בתחום הסייבר. בגלל שאני קצת מבין בו.
כן. לא, מושקע רעיונית, לא כספית, חלילה. טוב, מייק, היה מעניין, סקרת לנו פה ככה, גם תמיד זה מעניין ברמה היסטורית, איך דברים מתפתחים ככה לאורך השנים, בעולם הסלף-סופרוויז, עד היום, נכון? זה יצא ממש מתי? 2023 כזה?
2023 זה IJPA, זה על אימג'ים, ו-VJPA יצא לדעתי ב-2024 אפילו, בפברואר.
ממש חם מהתנור.
כן. זה הולך להתפתח, יהיו עוד מאמרים, כי עוד פעם, הפרטים הטכניים, כמו שאמרתי,
כן.
היא צריך לשכלל אותה.
יהיה מי שיקח את זה לאיזה עבודה דוקטורט כזו או אחרת, וישכלל, ויעלה על איזה פריצת דרך נוספת, אין ספק. כן. אבל כמו שאתה אומר, הקונספט הוא, אני מאוד מסכים, זאת אומרת, זה לנצל את המידע עוד יותר, את ה... את המידע, את הדאטה הלא מתויג, שגם ככה אף אחד לא תייג לנו, עוד יותר לנצל אותו, וזה זה כנראה...
ושים לב, זה מה שכחתי להגיד, שכשאתה עושה דברים כאלו, הסיגנל שלך זה לא 10 ביטים של התיוג, וזה לא איזה ריבורד שהוא סקלר ב-reinforcement learning, הסיגנל שלך הוא מלא ממדים. זאת אומרת, הסיגנל של, שאתה לומד עליו, זה תופס גם שתו של self-supervised learning, הוא מאוד מאוד עשיר. פשוט לפני זה, לפני IJP ו-VJP, לא ידעו לנצל אותו מספיק, אבל פה... יש סוג של ניצול קרוב למלא, אני יודע מה.
כן, כן. יפה, יפה. אז שוב, מייק, המון תודה על הסקירה המעניינת הזאת. זהו, תודה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה, היה כיף.